כן, אנחנו בפרק י"ב, פסוק י"א. כן, עובד אדמתו יסבל לחם, ומרדף ריקים חסר לב. עובד אדמתו יסבל לחם ומרדף ריקים חסר לב. אז הוא אומר כך, אוסיף לדבר על העניין שאמר למעלה, טוב נקלה ועבד לו, ואמר עובד אדמתו יסבל לחם ומרדף ריקים חסר לב. המתכבד ומונע עצמו מן המלאכה מפני שררתו, והוא אין לו ממון, אין לו סחורה להתעסק בה, והתחבר לאנשים בטלים מן המלאכה וריקים. חסר לב, לבד משהו חסר לחם, הוא אומר, גם חסר לב, כמו שאמרו זל, הבטלה מביאה לידי שעמום. אז עדיף לאדם להיות בגדר עובד אדמתו. לפחות יש לו לחם, הוא לא חסר לחם. הבטלה מביאה לידי שעמום. והשנית, כי יאלף עמידות הפחותות, כשהוא יימצא בחברת אנשים ריקים, אז הוא לומד מהם את עמידות המגונות. וכן כתיב, פן תאלף אורחותיו. פסוק י"ב. חמד רשע מצוד רעים, ושורש צדיקים ייתן. חמד רשע מצוד רעים. אז הוא מסביר כך, הרשע חומד רווח הגזלנים והרעים, ומקנה בתבועת אנשי החמאס, שהם עושי עושר בלי עמל. אנשי החמאס מתעשרים. איך הם מתעשרים? כי הם חומסים, גוזרים את האחרים. אז הרשע חומד את הרכוש שיש להם. אגם שאותו רכוש מושג בצורה בלתי ישרה. בחמאס. אז חמד רשע מצוד רעים, ושורש צדיקים איתם. אז הוא מסביר כך, הרשע טועה בנפשו, טועה בטף, כי הצדיק ייתן שורש ולא הרע. מה הכוונה? כי הצדיק ייתן שורש ולא הרע. הרע לא נותן שורש, על כן אין לחמוד מצוד הרעים. את מה יש לחמוד? את דרכי הצדיקים. כי עניין שנאמר, אל יקנה לבך בחטאים, כי אם ביראת השם כל היום, במה תקנה, כן? ביראת השם, במי שיש בו יראת שמיים. ואמר, מה זה שורש צדיקים ייתן? אתה מדבר על צדיקים, ואתה אומר ייתן, היה צריך להגיד שורש צדיקים ייתנו. ואמר ייתן לשון יחיד, על דרך בנות צעדה עלי שור. אתה מדבר על בנות, ואתה אומר צעדה בלשון יחיד. הכוונה היא, הצדיקים הם יחד, יש בהם אחדות, ולשון נתינה על השורש. למה כתוב שורש צדיקים ייתן? על דרך והארץ תיתן יבולה. ובאור העניין, כי הצדיק נותן שורש בכל יום. מה הכוונה? רצונו לומר, כי הוא נמשל בכל מעשה שיעשה כאילן. שהוא משלח שורשיו בכל עת. כל פעולה שהוא עושה היא פעולת יסוד. זאת אומרת, היא נטועה, היא קבועה בארץ, היא עומדת. כי הצדיק נותן שורש בכל יום. רצונו לומר כי הוא נמשל בכל מעשה שיעשה, כאילן שהוא משלח שורשיו בכל עת. כעניין שכתוב, והיה כעת שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו. וכמו שאין הרוחות עוקרות אילן ששורשיו מרובים ממקומו, כן לא יעדפו הצרות את הצדיק ולא יבלעו ממקומו. לעומת זאת, הרשעים, הרעים, אין תועלת ועזר במצודם ועושרם, כי אין להם שורש, אין להם יסוד, הכל רעוע, כן? כי אין להם שורש, וצרה קלה תעדפם, ותחלה אותם כרגע. וכן הוא אומר, בצדיק כתוב, והיה כעת שתול על פלגי מים, לא כן הרשעים, כי אם כמוץ, אשר תדפנו רוח, כי יעברו בצרה קלה. ועד נאמן על כוונת המקרא הזה, מת על הפירוש שהוא פירש בפסוק הזה, ועל ביאור המשל, כי הוא אשר ביארנו, הוא כאשר ביארנו, עניין המקרא בא אחריו. מה כתוב אחר כך? בפשע שפתיים מוקש רע, ויצא מצרה צדיק. בפשע שפתיים מוקש רע, האיש הרע לא בצרה גדולה יוקש, לא צריך להתאמץ, לא צריך להתאמץ להכשיל אותו, כן? להדוף אותו. מדוע? משום שאין לו שורשים. האיש הרע לא בצרה גדולה יוקש, כי גם במקרה קל ייפול. הוא פיו יכשילהו וינקש בפשע שפתיו. כעניין שנאמר, הפסוק בתהילים אומר, ויכשילו עליימו לשונם. לעומת זאת, ויצא מצרה צדיק. הצדיק, אבל בשקרה אותו המוקש, והצרה קרובה אליו, יצא מן הצרה ויבשה, או יצא מן הצרה ויבשה. והנה ביאר עניין שורש הצדיק, הפסוק הזה מפרש את מה שכתוב בפסוק הקודם, זה מה שהוא אומר. והנה ביאר עניין שורש הצדיק, וכי עניין הרע בהפך. פסוק י' מפרי פי איש יסבע טוב, וגמול ידי אדם ישיב לו. מפרי פי איש יסבע טוב, בא להעיר אותך. אומר רבנו יונה, בא להעיר אותך שתרדוף צדק וזכויות בדבר שפתיך ובמעשה ידיך. שתרדוף צדק וזכויות גם בדיבור השפתיים וגם במעשה הידיים. כי שכרך הרבה מאוד בדבר שפתיך כאשר במעשה ידיך. כמו שבמעשה ידיך שכרך רב, גם, כן, גם בדבר השפתיים יש על זה שכר, כגון, איך בדבר השפתיים יש על זה שכר? אז הוא אומר, כגון בהגיון החוכמה, אדם מדבר דברי חוכמה, יקבל על זה שכר. או בעצה טובה, או באשר תחזק ידי האמת, ותדבר מישרים, ותקדש שם שמיים, ותשיב רבים מאבון. זאת אומרת, גם מפרי פי איש יסבע טוב. זאת אומרת, אפשר לסבוע טוב גם מהפה, גם באמצעות הפה, כן? ותשיב רבים מאבון, ותיקח נפשות, כעניין שכתוב, מקור חיים, פי צדיק. הוא בא אתה להקיש ולהשוות. כי כחלק בעל הדברים התיאורים העושים פרי מצווה, וכחלק בעל המעשה, יחדיו יחלוקו. כן? אז מצד אחד הפה של האדם יכול לזכות אותו, מצד אחד גם הידיים שלו יכולות לזכות אותו. כשהוא עושה מצוות, הידיים מזכות אותו. כשהוא מדבר דיבורים טובים, כן? אז גם באמצעותם, או גם עליהם הוא יקבל שכר. כמאמרם זה על בעניין הצדקה, כן? הגמרא אומרת, בצדקה למשל, גדול המעשה יותר מן העושה, המעשה לא נותן. אבל המעשה גורם לכך שאחרים ייתנו. אז אומרת הגמרא, גדול המעשה יותר מן העושה. מי שמעשה על הצדקה, מי שמשכנע אחרים לתת צדקה, השכר שלו יותר גדול ממי שנותן צדקה. ויש לפרש, וגמול ידי אדם, עד עכשיו פירשנו, שמה ששלמה המלך בא לומר, שיש שכר, אדם צריך לדעת, שהוא מקבל שכר גם על פרי פיו וגם על גמול ידיו. זה פירוש אחד. פירוש שני הוא אומר, הוא גמול ידי האדם ישיב לו, עכשיו הוא מפרש הפוך. גמול ידי האדם מתייחס לא למעשה עם מצוות שהאדם עשה, שעשה בהם טוב, אלא להפך. וגמול ידי האדם בחטא ואבון ישיב לו. ישיב קרי, ישוב כתיב. לרמוז על מה שכתוב, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כי לא אינה מליבו. כי הרע יגיע לאדם מפאת מעשיו. זאת אומרת, הוא גמול ידי האדם, כתוב ישיב, כתוב ישוב, וקוראים ישיב. הוא גמול ידי האדם ישיב לו. זאת אומרת, אדם צריך לדעת, אם חס ושלום הוא עשה רע, לא מהשמיים הוא יקבל, אלא המעשה שלו עצמו, הוא מביא עליו את הרע. את הרע מביאות עליו הידיים שלו, כן? אבל זה פירוש שונה מהפירוש הראשון, פירוש שונה לחלוטין מהפירוש הראשון. פסוק תתוו, דרך אביל, פסוק תתוו, דרך אביל ישר בעיניו, ושומע לעיצה חכם. דרך אביל ישר בעיניו, האביל, הוא ההולך אחר תאוותו, הוא מניח דרך החוכמה. היה לו לחשוד את עצמו במעשיו, אולי התאווה מתה את לבבו, ומעברת את עיניו. על כן נשפר עליו המעשה וישר בעיניו. על כן היה עליו להתייעץ עם זולתו ולשמוע לעצה, והוא לא כן ידמה. האביל לא חושב שהוא צריך להתייעץ. היה לו לחשוד את עצמו. אולי התאווה מתה את לבבו? הוא לא חושד בעצמו. כן? הוא לא מתייעץ. והוא לא כן ידמה. אך דרכו ישר בעיניו ונשען על דעתו. לעומת זאת, ושומע לעצה חכם. החכם, אף על פי שהוא ראוי לסמוך על חוכמתו, וישענו רבים על עצתו, הוא, זאת אומרת, לכאורה החכם יכול לסמוך על חוכמתו. הוא אומר, לא. הוא שומע לעצת אחרים בעניינם. מעניין, הוא אומר. החכם, אבל מישהו ראוי לסמוך על חוכמתו, וישענו רבים על עצתו. זאת אומרת, רבים נשענים על העצות שהוא נותן. אבל אף על פי שהוא נותן עצות לאחרים, אומר הרבנו יונה, הוא שומע לעצת אחרים בענייניו. בדברים שנוגעים אליו, הוא לא סומך על חוכמתו. לאחרים הוא מייעץ. אבל בדברים שנוגעים לעניינים שלו, הוא לא סומך על חוכמתו. כן? וירא. למה הוא ירא? אז הוא אומר, פן יתה הוא החפץ והרצון במעשיו, ויעצום את עיניו. זאת אומרת, התאווה, אין תאווה, אבל רצון, עלול להטות אותו. אולי הוא לא רואה נכון, אז הוא מתייעץ עם אחרים. או ירא מן השיבוש. על כן ישמע לעצת אחרים, הנה הראה אותך כמה הפוכה מידת האוויל ממידת החכם בעניין העצה. זאת אומרת, שלמה המלך מראה לך את הסתירה, את הניגוד הגמור שבין האוויל לבין החכם. כן? כי האוויל, אף על פי שהיה לו לחשוד את דעתו, דרכו ישר בעיניו, הוא בטוח שהוא צודק, הוא בכלל לא חושב שהוא לא צודק, ולכן הוא לא מתייעץ. הרחם, אף על פי שיסמכו אחרים על חוכמתו, אחרים סומכים על העצות שהוא נותן, ירא מן המשגה והשיבוש. פסוק ט"ז, אביל ביום יוודע כעסו, וחוסה קלון ערום. אביל ביום יוודע כעסו. אומר רבנו יונה, בעצם היום איפה מתגלה האביל? אומר שלמה המלך, האביל מתגלה בכעס שלו. הוא לא יודע להימלט מכעס. אז הוא אומר, אביל ביום יוודע כעסו. בעצם היום שיחעיסו בדברי ריבות ויחעיסו, יודע, יוודע, לא יודע, יוודע שיעור כעסו. מדוע? שבשעה שמרגיזים אותו, כן, יאמר לרבים, העולה על רוחו, בעניין הנקמה מחברו, ויגיד את כל ליבו, ויודיע את אשר יש את נפשו, לעשות ולהתעלל. והנה אומר הרבנו יונה, בשתיים יבאר ויקסם. זאת אומרת, הוא בער וכסיל, בשתי סיבות. כי הוא מודיע את אשר הקלו אחרים וביזו, ואת ראשית הוא נותן פרסום לעובדה שביזו אותו. ככה לא יודעים שביזו אותו. כשמבזים אדם, לא תמיד כולם יודעים. אבל אם הוא כועס, והוא מחרף, והוא מגדף, אז קודם כל הוא מגלה לעולם את העובדה שביזו אותו. זה נקודה אחת. הוא מגלה קלונו, זה נקודה אחת. מגלה קלונו, הרי עד היום לא ידעו. ביזו אותו, אמרו לו טיפש, אמרו לו רשע. עד היום האנשים לא ידעו שהוא טיפש, לא ידעו שהוא רשע. או כל פנים, לא כולם ידעו. עכשיו כולם יודעים, כי הוא עכשיו, הוא הרי עונה למי שביזה אותו. הוא כועס על מי שביזה אותו. אז הוא מגלה את קלונו גם למי שלא ידע את החסרונות שלו. זה נקודה אחת. השנית, כי יחשוף סודו ויזהר חברו ממנו. ברגע שאתה מגיב למה שאחר ביזה אותך, אז חוץ מזה שאתה מפרסם את העובדה שיש בך או ביזו אותך בדבר שגילה את קלונך, אתה גם מודיע לשני שאתה מתכוון להתנקם בו. אז הוא ייזהר ממך. כי עניין שכתוב, הפר מחשבות באין סוד. אז זה מצד אחד האוויל. אוויל ביום יוודע כעסו. וחוסה קלון ערום. חוסה קלון, אין הדבר צריך לומר, כי הערום, כן? לא יחשוף, ערום הכוונה היא, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. הערום לא יחשוף קצפו וכעסו. גם אם הוא כועס, אבל הוא לא יגלה את העובדה שהוא כועס. הערום לא יגלה את העובדה שהוא כועס. ויסתיר סוד לבבו. אך גם הגידופים אשר אמרו לו, כמו ש... הערום לכאורה, את שתי הנקודות של החיסרון שהוא הציג קודם, אצל הערום הם לא קיימות. הערום לא מגלה את העובדה שהוא כועס, וכשהוא לא מגלה את העובדה, לא שהוא לא כועס, הוא כועס, אבל הוא יודע להסתיר את הכעס, כן? אז ממילא לא מתגלה למי שלא ידע עד היום קלונו, ושנית, הוא גם לא מגלה את מה שהוא מתכונן לעשות למי שעשה לו רע. הלאה. יפיח אמונה יגיד צדק, ועד שקרים מרמה. יפיח אמונה יגיד צדק. אז הוא אומר כך. יפיח אמונה יגיד צדק. מי שלא ידבר רק אמת בסיפור דבריו, עליו ראוי לסמוך בעדותו. כי יגיד צדק ויכוון דבריו. מי שלא ידבר רק אמת בסיפור דבריו, אפשר לסמוך על העדות שלו. כי הוא מכוון את דבריו. זאת אומרת, דבריו הם מכוונים, הם ישרים. יגיד צדק, אז הוא אומר, מה זה הלשון יגיד צדק? הפסוק אומר, אם לא יגיד ונשא עוונו. זאת אומרת, התורה מחדשת שיש חיוב על אדם, מכאן הגמרא לומדת, יש חיוב על עד, והוא עד או ראה או ידע, אם לא יגיד ונשא עוונו. זאת אומרת, אדם שיודע העדות חייב להעיד. כן? יש עליו חיוב להעיד. אומרת התורה, אם לא יגיד ונשא עוונו, הלשון של התורה הוא לשון הגדה, אם לא יגיד. אז הוא אומר, גם כאן כתוב, יפיח אמונה, יגיד צדק. אז הוא אומר, מעניין, אם לא יגיד ונשא עוונו. לכן הוא פירש את המשפט של שלמה המלך כעדות. הוא אמר, מי שלא ידבר רק אמת בסיפור דבריו, עליו ראוי לסמוך בעדותו, כי יגיד צדק. בגלל שכתוב, אם לא יגיד ונשא עוונו, לשון אגדה. מצד שני כתוב, ועד שקרים מרמה. איש מרמה הוא השקרן. גם באמת, אדם שמשקר, אתה לא יכול לסמוך על העדות שלו. לא, לא כשהוא, אדם שמשקר לא באמת, אבל כשהוא מעיד, אתה כבר לא יכול לסמוך על העדות שלו. אם אתה יודע שהאדם הזה הוא שקרן, הוא, כן? עד שקרים מרמה. איש מרמה הוא השקרן. גם בעדותו ישקר ולא יכוון דבריו. זאת אומרת, הוא אומר, אדם שהוא משקר, הוא ישקר גם בעדות. ואי אפשר לסמוך על העדות שלו. הוא בא לגנות מידת השקרן, כן? הוא בא לגלות מידת השקרן, מידת השקרן בסיפור דבריו ולהרחיקם, ולהודיע כי היא מביאה לידי עדות שקר. ואמרו ז"ל, ארבע כיתות אינן מקבלות פני שכינה, ואחת מהנה כת שקרים, שקרנים, שנאמר דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. גם יש להבין מזה כי יש להסתפק בעדות השקרן, אפשר להבין מזה עוד דבר, הוא אומר, שיש להסתפק בעדות השקרן. זאת אומרת, דיינים שמגיע לפניהם אדם שמוחזק כאדם שקרן, כן? אז האדם שמספר שקרים, אז יש להסתפק בעדות שלו. איך, מה המשמעות? אתה לא יכול לפסול אותו. הוא לא אדם ש... הוא לא עבריין. כתוב, רשע פסול לעדות, כן? רשע פסול לעדות. הוא לא רשע במובן המקובל שהוא הוא עבריין. אבל אתה יודע שהוא שקרן, האדם הזה הוא משקר. אז אומר, אדם כזה יש להרבות לחוקרו ולהחמיץ את הדין. מה הכוונה להחמיץ את הדין? אשרו חמוץ. הכוונה היא לא לפסוק מהר, אלא לבדוק אותו היטב, לברר שמה שהוא אומר באמת, באמת הוא אמת, ואם יש מקום, או לנסות להכשיל אותו, כן? לסתור, למצוא סתירות בעדות שלו, כדי להראות שהוא משקר. כן. אומרת, אחרי זה יש פסוק, בפסוק י"ח, יש בוטה כמדקרות חרב, ולשון חכמים מרפא. אז הוא אומר כך, יש בוטה כמדקרות חרב, יש מציק ומזיק במבטא שפתיו, כמו חרב, כן? כמדקרות חרב, בדברי גאווה ובוז הנוגעים עד הנפש. אתה לפעמים יכול להרוג אדם עם הפה שלך, כן? בדברי גאווה ובוז הנוגעים עד הנפש ומלבינים את הפנים. או שיספר לשון הרע על חברו ונסמכו השומעים על דבריו. וכעניין שאמרו ז"ל, לעז משפחה, הגמרא אומרת, מוציא לעז על משפחה, אין לו כפרה עולמית. כן? והנה הודיענו בזה כי עונש לשון הרע כמעשה הנזיקים וכמדקרות חרב. זה מצד אחד. ולשון חכמים מרפא, החכמים ירפו נזק לשון הרע. כי יעצבו האומר, ירגזו עליו הכוונה, ויגערו בו, ויבטלו את דבריו, ויודיעו עונש המקבל לשון הרע, והרבה מפורש בדבריהם ז"ל עונש המקבל לשון הרע. הוא מביא כאן למטה בפירוש שלו, ב-46, בירושלמי בבא קמא, המוציא שם רע, הגמרא אומרת, מי שמוציא שם רע, אין לו מחילה עולמית. למה אין לו מחילה עולמית? כי הוא פוגם במשפחה. כן, מפרש רבינו שפוגמו בפגם משפחה וכן בשערי תשובה. אמרו אבותינו ז"ל כי המוציא שם רע בדברי פגם משפחה אין לו כפרה עולמית. למה? כי לא דיו במחילת החיים אשר הם החיים עדנה. נניח שהאנשים שהוא פגע בהם הוציא עליהם גם. למשל הוא אמר, במשפחה הזאת זה משפחה של עבדים, כן? או של ממזרים. יש ממזר במשפחה. אז הוא אומר, נניח אפילו שאלה שחיים ימחלו לו, אבל כשאתה אומר על מישהו, על משפחה שיש בה ממזר, אתה פוסל אותם לדורי דורות. הרי ממזר, ממזר מוליד ממזר, לא יעזור שום דבר. ממזר מוליד ממזר. אז אתה, מה עם אלה שעדיין לא נולדו? הרי הם לא יכולים למחול לך. מילא נניח אפילו שאותו אחד שפגעת בו מוחל לך, אומר לך מחול לך. אבל הבן שלו, הנכד שלו, הנין שלו, אתה פגעת בכולם. אז הוא אומר, זה מה שהוא אומר, כי לא דיו במחילת החיים אשר הם החיים עדנה, כי סיבב להכפיר ולהבאיש מולדתם אשר הולידו. כן? ושם, אומר רבנו יונה, בא לשון הרע אחר אשר יצא הדבר מפיו, אין אפשרות לתקן. ופעמים שידבר על פגם משפחה, והזיק כל הדורות הבאים אחריו, ולא תגיע עליו מחילה מזה. על כן אמרו רבותינו ז"ל, כי המדבר בפגם משפחה, אין לו כפרה עולמית. עכשיו הוא מביא, הוא ראה ברמה, באור החיים שכתב, אם הוציא עליו שם רע, אדם שהוציא עליו שם רע, אין צריך למחול לו. יש דין, שאם בא אליך אדם ובקש, פגע בך, והוא מבקש סליחה, אז כתוב שלא יהיה אדם אכזרי מלמחול. כן? אם אדם פגע בך, אז עשה לך נזק, כן? הפגע, אז אתה צריך למחול, אל תהיה אכזרי. אבל הוא חוזר בתשובה, בקש סליחה, תמחה. אבל, אומר הרמ"א, אם הוציא עליו שם רע, אין צריך למחול לו. הוא לא חייב למחול לו. ולמה? שני טעמים נאמרו בזה. בתרומת הדשן כתב, כי יש הרבה ששמרו את השם רע, ולא שמרו את הפיוס, את זה שהוא חזר בו, שהוא מודה שהוא שיקר. וכן, ואומנם הבך כתב טעם נוסף, שהשם רע יזיק לו ולדורותיו, וגם אם האחד מוכל, האחר אינו מוכל, ונמצא שאין לו מחילה עולמית.
זה גם משפחה?
אדם הוציא שם רע בדבר שהוא משהו תורשתי למשל. ניתן דוגמה, אדם הוציא שם רע על השני בדבר שהוא עובר בתורשה. כן? כמו שאמרתי, דוגמה, קרה לאחד ממזר, אבל לא רק זה, דברים שעובדים בתור, עוברים בתור רשע. ברגע שאתה מוציא שם רע על אדם, נניח אפילו שהוא ימחה לך, אבל מה הבן שלו, ומה הבת שלו, ומה הנכד שלו, כמו שאמרתי, יש פה פגיעה לדורי דורות. אז מילא הוא מחל, מה תגיד עם האחרים? אחרים לא מוכלים. לכן זה מאוד חמור. טוב, נעצור כאן.